catalogue, non, il y en a une, après, on sait qu'on y arrivera.
On y arrive.
Ah, ça, oui, dame.
Pas, mais j'en ai un. התורה מתחילה עם זה. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה, אז יש מעגל של שנה שהתורה עליו. אפשר לדון כמה אנחנו חיים עם המעגל הזה, אבל ככה זה סדר הדברים. השנה מתחילה בניסן, בגלל יציאת מצרים. אבל במילים אחרות, אנחנו היהודים מונים את החיים שלנו לאירוע הגדול של... כאן הכל התחיל. כאן הכל התחיל. זה נשמע שיש פה איזושהי הוראה. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה. אין אירוע אחר בחיים שלנו, לא בחיים הלאומיים ולא בחיים הפרטיים, שיכול להיות שקול לדבר הזה. וכל החיים אנחנו נוסעים מפסח אחד לפסח שני. כביכול, כל שנה מחדש מגיע המועד. אומנם החודש כולו הוא חודש מיוחד, אבל ככה אנחנו אומרים בהגדה, יכול בראש חודש, תלמוד לומר ביום ההוא, אם ביום ההוא יכול מבעוד יום, תלמוד לומר בעבור זה. לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור, במקור כתוב פסח מצה ומרור, אצלנו זה לא מופיע כי אנחנו לא יכולים לקרוא פסח על השולחן שלנו לצערנו, אבל יש לילה אחד בשנה, שבו כל יהודי מגיע, כולם מגיעים לקדוש ברוך הוא, כולם חוזרים. קצת אנחנו מכירים דבר דומה לזה ביום הכיפורים. גם שכולם מגיעים לבית הכנסת וכו', אבל זה יותר מאוחר כנראה, קיבל את המקום החזק שלו. בתורה עצמה אין אירוע דומה לאירוע הזה. יש סעודה שכולם עושים אותה וכולם משתתפים בה, אנשים, נשים וטף. אפילו לתינוקות דואגים כמה שרק אפשר להכניס שיהיו שייכים, מי שאינו יודע לשאול, ילדים קטנים מכניסים פנימה לתוך הסיפור. הרעיון הוא פעם בשנה אנחנו רוצים לחזור ולחדש את המלוכה. ממש במילים שכתובות בנביא, הקשר אחר, בואו ונחדש את המלוכה. אין לחדש מחדש את הקשר, ובשביל זה עושים סעודה מיוחדת. במקור הסעודה הזאת, העיקר שלה זה קורבן פסח, ומתלווים למצב ומרור, וסיפור יציאת מצרים הוא חלק מהסעודה. אפשר להוכיח באופן הלכתי את הדבר הזה. ופשוט קידוש מקום סעודה מחייב שמיד אחרי הקידוש נעשה סעודה. לא צריך לרוץ, אבל להפסיק שעתיים בסיפור זה לא הגון. אבל אנחנו עושים את זה כי זה חלק מהסעודה. אז יש סעודה אחת, הסעודה הזאת היא, נקרא לזה סעודת התייהדות. כל אחד צריך פעם בשנה לחזור ולהתייעד מחדש. להיות יהודי מחדש. זה הדין. זה גוף ההלכה. אפשר להמחיש את זה מאוד חזק. באב המינה שמופיע במחילתא, שיכול מי שנתגייר בסיוון או בתמוז, יקריב, יעשה פסח בסיוון או בתמוז. מה פתאום? למה שלא יתקע בשופר או ידיק נרות חנוכה? התשובה היא, יתקוע בשופר זה דבר ששייך לתאריך מסוים. אי אפשר לתקוע בשופר בסיוון. אי אפשר להדיק נרות חנוכה, אפשר להדיק נרות אם אתה רוצה, אבל זה לא נרות חנוכה אם תדליק אותם בתמוז. אבל לעשות פסח היה צריך לומר שכל יהודי, איך אתה יכול להיות יהודי בלי פסח? אין אפשרות כזאת. תמוד לומר, והיה כאזרח הארץ. אז שמעתי לפני שנים רבות ממורי ורבי רבוך וייסבקר, שלא הכוונה היא שזו הייתה טעות המחשבה הזאת. צריך כל מהם פסח בשביל יהודי, אבל אי אפשר להקליל לבד. פסח זה לא אירוע פרטי. אז אין ברירה, צריך לקרות עד שיגיע פסח. הגר חי במצב של בדיעבד עד הפסח הקרוב.
פסח שני.
מה?
פסח שני, כן.
פסח שני זה גם כלל ישראל. זה אירוע יום מיוחד שמקריבים בו כל התמיים. זה לא אירוע פרטי שבא בן אדם היום בג' סיוון או בח' תמוז. אבל זהו, זה הצורה. ואנחנו אמנם... אין לנו פסח, אבל מפורש בגמרא שהסיבה שיש לנו את הלילה הזה כי יש מצה. זאת אומרת, יש, הסעודה הזאת מתקיימת אצלנו גם מדאורייתא, היא חסרה כמובן משהו מרכזי, אבל יש סעודה, והתוכן של הסעודה הוא לא להודות ולשבח ולהלל את הקדוש ברוך הוא על יציאת מצרים, זה ודאי גם אפשר לעשות. התוכן של הסעודה זה בואו ונחזור חזרה להתחבר לקדוש ברוך הוא. באופן חזק התורה מכנה את יותר נכון, התורה מביאה את אותם אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, הם מבטאים את הדבר במילים האלה, למה נגרה לבלתי אקריב קורבן השם במועדו? קורבן השם זה ביטוי מאוד מעניין. יש קורבן להשם. הקורבן השם זה כך, הקורבן של הקודש ברוך. הקורבן של, כביכול, אתה יודע, אצל חסידים, ככה מקובל, שלכל חסידות יש את החגים של התורה, הם, של הכל הזה, ויש את זה, לכל חסידות יש איזה חג מיוחד, איזה יום מיוחד, יד כיסלב בחב"ד, כף א', לא זוכר, כף א' טייבס, נראה לי את החג הגאולה של הרבי מסאטמר, אז כולם מגיעים. אם אתה חסיד סאטמר, אתה צריך לבוא, אם אתה חסיד בז, אתה צריך לבוא בכף א', אתם רוצים, לא יעזור לך, אתה יודע מראש את זה, את התאריך, אתה יודע שלא קובעים חתונה ביום הזה, וגם השכן שלך אסור להתחתן ביום הזה, זה לא...
שבלי אדיר.
כן, 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 אתה לא מצחיק. אז ככה גם פה יש יום אחד בשנה, או לילה אחד בשנה, שהוא לילה מיוחד במינו, אבל לילה זה כולם באים, לחזור ולחדש, לבנות לחדש את הדברים. זה הסיפור. אנחנו רוצים קצת לפרט איך עושים את זה, אבל קודם כל זה הרעיון, הרעיון הזה זה זהודה, ו... מאוד 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 חזק הדבר הזה בתורה. יש חג בתורה, אנחנו בדרך כלל מכירים את חג, אנחנו קוראים פסח לחג שמתחיל ב-15 בניסן ונגמר בכ"א ניסן. אבל החג הזה נקרא בתורה חג המצות. אבל יש חג הפסח בתורה. חג הפסח לא חל בט"ו בניסן. הוא חל ב-14 בניסן, הוא מתחיל בחצות, הוא נגמר או בחצות הלילה של ליל ט"ו, או בעלות השחר של תצוע. זה חג בפני עצמו. כך כתוב אותו, לא ילין לבוקר זה בחג הפסח. חג הפסח חל ב-14, וכמה מקומות בתורה כתוב?
חצות של היום?
מה?
חצות היום?
זה מתחיל בחצות היום, ונגמר, או בחצות הלילה. ערב פסח, כן. הזכרנו את זה בקרובים.
יש שחיטה.
הזמן שבו מקריבים קורבן פסח. יש בזה נפקא מינה לדינה גם ליום, לגבי הלכות אבלות. אדם שיושב שבעה חס ושלום, אז הכלל הוא שהרגלים מפסיקים את השבעה באמצע. אם מגיע חג שבועות, חג סוכות, אז הוא מתאבל עד שעה לפני קצת החג. אבל אם מגיע חג הפסח, בחצות היום הוא קם. זה מחלוקת ראשונים, וככה אנחנו פוסקים, ככה נוהגים במעשה, שבחצות היום קמים. למה? כי חג הפסח הגיע. זה חג בפני עצמו. והחג הזה הוא לא חג על אירוע שהיה פעם. הוא לא חג על זה שהייתה יציאת מצרים ביום הזה, כי החג הזה נגמר כשהייתה יציאת מצרים. או בחצות או בעלות השחר, מר כדאיתלה ומר כדאיתלה, זה מחלוקת תנאים, מתי אנחנו מגדירים שהייתה הגאולה. החג הזה נגמר ברגע של הגאולה. החג הזה הוא חג שהוא חג הקורבן, זה נקרא, אם נשתמש נשאל את הביטוי במקום אחר. הוא חג מיוחד שבו מקריבים את הקורבן להשם, וזה החג. החג הזה נהג במצרים, לפני שהיה בכלל יציאת מצרים, עוד לא הייתה גאולה, אבל ישראל עדיין היה במצרים, לא יכלו עוד לצאת. והם חגגו את החג הזה, ואנחנו לדורות חוגגים את החג הזה. החג הזה הוא חג שבו היהודי נהיה יהודי. של החג הזה יש שתי חלקים, החלק האחד זה הקרבת הקורבן, שיש בצד אחד, זה העיקר, בגלל שעל זה חייבים כרת, על האכילה לא חייבים כרת. אנחנו רואים שיש חומרה בהקרבה, אבל יש צד שני שהקורבן נועד בשביל האכילה. ולכן האכילה היא יותר עיקרית.
מקרבת למי שלא מקריב.
כן, כן. עכשיו יש בה, אנחנו מזכירים בהגדה שיש ויכוח, יש, לא ויכוח, יש שקל ביתר, יש דיון. מתי חל זמן סיפור יציאת מצרים? דעה, אב המילה הראשונה זה לא דעות, זה שלבים במחשבה. השלב הראשון יכול בראש חודש. כיוון שהתורה אמרה שהחודש הזה כולו הוא חודש מיוחד ונוהגים בו ראש חודשים בגלל שבו התחיל הסיפור, אז יכול שכל החודש כולו יהיה זמן סיפור יציאת מצרים. תלמוד אמר ביום ההוא, דווקא ביום הזה. והיא ביום ההוא יכול להיות בעוד יום, הכוונה היא בזמן הקרבת הקרובה. יכול שזה ביא את הילד שלך לבית המקדש, ותוך כדי שאתה מקריב, תראה לו איך עובדים את הקודש ברוך הוא. תגיד לו, אנחנו העבדים של הקודש ברוך הוא, הקודש ברוך הוא על הבית, הוא הכל, הוא עושה, אנחנו מביאים, מקריבים לו קורבן. תלמוד אמר, בעבור זה, לא אמרתי, אלא בשעה שיש פסח מצה ומרור מונחים לפניך. אז צורה של סיפור יציאת מצרים, להכניס את הילד, או... המקום שבה אנחנו מתייעדים היא לא בהקרבת הקורבן, אלא בסעודה. אלא בסעודה. עכשיו, אני רוצה להדגיש, הפסוק הזה בכלל הוא פסוק קשה. הפסוק אומר, בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. כך כתוב, בגלל הלכה ביום ההוא, בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. הראשונים כולם הסתבכו. רשי ורבי אברהם בן עזרא, שניהם מפרשים את הפסוק ואומרים בעבור זה, בעבור כדי שנאכל מצה ומרור, השם הוציא אותם ממצרים. שואל הרמב"ם, בן עזרא שואל על עצמו, איך זה יכול להיות? הרי מצה אוכלים בגלל שיצאנו ממצרים. פסח אוכלים בגלל שיצאנו ממצרים. אתה עכשיו אומר לי שהוציא אותם ממצרים כדי שאני אוכל פסח? אז כרגע, רש"י מתכוון לזה, רש"י בן עזרא, הכוונה היא כדי שאני אקיים את המצוות. כדי שאני אקיים את המצוות, ופסח מצה ומרור זה דוגמה. אפשר היה להזכיר תפילין, רק לא אוכלים תפילין ואלה סדר, לא אוכלים תפילין ואלה סדר. אבל זה פירוש אחד.
אז היציאה היא למען שנעבוד את השם.
כן, כן, ככה מפרש אבן עזרא. ואבן עזרא הצור הביא פירוש חכם בשם רבי מרינוס. חכם קדמון, והרמב"ן כותב על, הוא דוחה אותו, עוד מעט תגיד מה אומר רבי מרינוס, אבל הרמב"ן כותב על אבן עזרא ואיננו נכון. לא יודע, לא נכון כי זה לא נכון בפירוש של המילים, או לא נכון כי הוא לא מקבל את הפירוש הזה, לא לכן יצאנו במצרים.
אז אם זה קשור למצור, אם זה קשור לעשיית המצוות, למה זה מצור ברור? גם הקרבת הקורבן זה מצווה.
או, יפה, שאת, אז אפשר לפרש, הכוונה היא צריך את שלושת המצוות, אבל זה דחוק. אני מסכים איתך שזה דחוק. הרבי מרינוס והרמב"ן מפרשים, בעבור זה אני אוכל מצור ברור, כי אשר הוציא אותי במצרים. זה קשה להכניס את זה במילים של הפסוק, בעבור זה עשה השם לי, בעבור זה, בעבור שהשם עשה לי והוציא אותי ממצרים. אומר אבן עזרא בצדק כנגד הפירוש של רבי מרינוס, איך אתה אומר שנוסיף את המילה שיר, הרי כתוב לא הוסיף, ואיך אתה יכול להוסיף? אז יש לנו פה שתי פירושים, ושתי הפירושים קשים. אני חושב שהכוונה היא, אפשר לפרש ככה, אפשר לפרש בעבור זה, בעבור הסעודה הגדולה הזו, לא פסח מצה ומרור בתור מצוות באלמה, אלא כדי שנעמוד במקום הזה ונחווה את החוויה הזאת ונתחבר לקדוש ברוך הוא ונבטח בו ונשען עליו, בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. הקדוש ברוך הוא רוצה את המצרים, למה? כדי שנבטח בו ונסמוך עליו, וזה מה שאנחנו עושים בלילה הזה, סעודה של ביטחון באשם. אני רוצה להגיד לכם דבר מעניין, את החידוש שהתחדש לי בשבת בזכות הרמו. הרמו כותב שנהגו לקרוא את האגדה בשבת הגדול. עולם הגויין כותב שלא נהגו, גם הספרדים לא שמעו למנהג הזה, אבל עובדה היא שקראתי את האגדה. אחר כך אפשר לדון אם עשיתי נכון או לא, אבל הרמ"א כותב שלא, אני ככה פתחתי את האגדה וקראתי, וקראתי באגדה כתוב ככה, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, שנאמר, ויאמר יהושע אל העם, בעבר הנער ישבו אבותיכם העולם, תן לך בי אברהם ואבי נחור ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אברהם, אני קורא את הדברים בקיצור, ויקח את אברהם ויתן אברהם את יצחק, ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ויתן עשיו את הר סעיר, ויעקב ובניו ירדו מצרים. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. שנאמר שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו בברית של הבתרים, גר יהיה זרעך בארץ לא להם וכולי, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. איפה? זה עד כאן הקטע, אני שואל שהוא בא ואומר, מתחילה עובדי עבודה זרה אבותינו, ועכשיו קרבנו למקום לעבודתו. אני רוצה לשאול, איפה שנאמר, איפה הוא הביא פסוק לזה? איפה הוא הצליח להביא ראיה, לעכשיו קרבנו למקום לעבודתו? אז לעובדי עבודה זרה אבותינו הוא מביא מפורש, זאת אומרת שהוא הכתוב, בעבר הנער ישבו אבותיך מהעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. כתוב, אז אפשר מי שרצה לדחוק אותי ולהגיד, שהוא מצא, שנאמר, מתייחס רק לרישה. זה הגיוני, ככה מדברים. אני אומר משפט, בתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו למקום לעבודתו, שנאמר. ואני רציתי פסוק רק להתחלה.
מה אתה עושה עכשיו?
אה?
מה אתה עושה עכשיו? עובדת לשמור. לא צריך לבין איזה מקום.
אבל השנאמר, אתה אומר שזה שקרבנו למקום לעבודתו, אני יודע מה הרבה דברים, כי הרבה מקורות. אתה אומר, באמת השנאמר מתייחס רק לרישה. אני חושב שזה לא ככה. עכשיו קרבנו למקום לעבודתו, זה והיא שעמדה לאבותינו ולנו. אני חושב שזה הפשט. הכוונה היא, מתחילה עובדי עבודה זרה ואבותינו, ואני אראה לך איך זה, שהיינו, הם עבדו עבודה זרה, מה הכוונה לעבוד עבודה זרה? לעבוד עבודה זרה, הכוונה היא לא להשתחוות, להשתעבד לעבודה זרה, אלא להיות תלוי בעבודה זרה, לבטוח בעבודה זרה. עובדי אלילים הם לא מתכופפים לעבודה זרה, זה נכון שהם מתכופפים, אבל עיקר הרעיון שעובדי אלילים זה שהם בוטחים ונשענים ומצפים לקבל את השפע מהאלילים שלהם, מהעבודה זרה שלהם. ככה נראית עבודה זרה. עבודה זרה זו אומר, בן אדם שואל, אני רוצה שתהיה לי שנה טובה, אני רוצה שיהיה לי בריאות, אני רוצה שיהיה לי פרנסה, אני רוצה שיהיה לי שידוך טוב, אני רוצה שהילדים שלי יהיו בריאים וכולי, כל אדם בעולם צריך דברים. אז עובד אלילים מחפש כל מיני מקורות, הוא מאמין באל הזה ובאל הזה, והיו, בהיסטוריה היו כאלה שהאמינו בחמישה או שישה או שבעה אלילים. ולא יודע כמה, תלוי לכל דבר, יש מה הולכים לאל, יש דף עם טבלה.
שתיקצה לכל אל.
כן, 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 לא, מה, מסתובב את זה ככה היה.
הרבה יותר.
מה, יותר משבעה שכונה? מה, אדם אחד יכול לעבוד הרבה...
יש אלים לכל דבר, באורותו, במקומות הפנים, יש אלים לכל דבר.
לכל דבר בעניין, בקיצור, צריך להשיג את הרשימה טוב ולזכור לו להתבלבל. אמרו פעם שהיה, להבדיל אלף הפעמים הדולות, היה פעם איזה אדמור, שכל דבר היה בקח כסף, והיה אומר איזה פרק קטנים להגיד להצהרה המסוימת הזו. אז בא אלה מישהו, הוא אומר שהוא סבל מיצירות. והוא רוצה, אמר לה, רבי, תן לי $100, אני אגיד לך איזה פרק. אז הוא אומר, אין לי כל כך הרבה כסף, אבל אני אגיד את כל התהילים, ודאי. הוא אומר, תיזהר, יש גם פרקים שעושים הפוך. זה בדיחה סתם. אבל, ועכשיו, כיוון למקום, עכשיו אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים לבנות את העתיד שלנו על שום דבר, לא? רק על ואי שעמדה לבותינו בלנו, על ההבטחה האלוקית. וככה מסתבר, ככה מסתבר.
אתה גם אומר שאין
שנאמר. מה?
אתה גם אומר שאין שנאמר. אתה לא מוכיח מהמציאות.
כן, אבל הוא כותב אותה, לא במציאות שלא כתובה פה. זה ממה שמופיע פה בהקשר. ככה הוא מתחיל דבר ועובר לנושא אחר. אני אומר, לא, יש פה קטע סגור. הוא מתחיל ושם כותרת, הוא בא לספר את הסיפור. מתחילה עובדי עבודה זרה יעבודתנו, ועכשיו כיוון המקום לעבודתו, שנאמר, ויאמר יהושע לכל העם, שישבו בעבר הנהר, תכם מעולם, תרח אבי אברהם, אבי נחור, וירדו אלוהים אחרים, והיו כמו כל הגויים. בכל הימים בעולם, כל בני אדם בעולם, בעולם העתיק, כולם עבדו אלילים, כמעט כולם, והם ראו באלילים את המקור להשיג את הדברים. עכשיו, אדם שנשען על אלילים, הוא אדם שאומר, כדי להשיג את מה שאני צריך, אני פונה לכל מיני כוחות, שכל אחד מהכוחות האלה הוא בעל אינטרס מסוים. אם אתה מזהה את... מה זה עבדת אלילים? זה מזהות את הכוחות, לפי התפיסה שלהם, איזה כוחות יש בעולם שפועלים, ומה הם צריכים, מה אתה צריך לתת להם כדי לקבל מהם את התמורה. זה תורת עבודת אלילים. צריך להכיר טוב את השיטה, מה נותנים לאל הזה, מה נותנים
לאל הזה. תורת האינטרסים.
כן, 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 נכון. זה הגדרה. כאשר אליהו בהר הכרמל שואל את עם ישראל, האם הוויה הוא האלוקים או הבעל, אז אין צד שהבעל הוא הוויה. אין כזה דידון. ברור לחלוטין שהוויה זה הוויה, כאן היא מישהו המושלם, המציאות המושלמת, השאלה אם הוא מנהיג את העולם, או שאחרים מנהיגים את העולם. ומה נפקא מינה? אם אתה צריך להשיג משהו, אם אתה מאמין בזה שהבעל הוא אלוהים, אז הבעל אוהב לצורך העניין כזה וכזה סוג עבודה, הוא רוצה שיקריבו לו כאלה קורבנות, הוא רוצה שיעשו לו כאלה וכאלה דברים וכו'. ואם אתה עושה את זה, אז הוא נותן לך את התמורה. ואילו אם הוויה הוא האלוקים, אז אין לך דרך לתת לו שוחד, אין לך דרך מה, אין לך מה לתת לו. יש רק דרך אחת להשיג יונת הטוב, זה לעשות את הדרך הישר, ללכת בדרך הישרה.
בעולם, כלומר, אלילי הבעל הם הבינו את ה... זאת אומרת, הם האמינו בהוויה
הבעל.
הם ידעו את הקיום.
זה שאלה אחרת. משמעות בהרבה מקומות.
הם פשוט עברו...
יש משמעות בהרבה מקומות שגם עובדי עבודה זרה ידעו שיש דבר כזה הוויה. אבל פחות חשוב יהיה הדבר הזה, גם אם נגיד שהם לא ידעו שיש דבר כזה הוויה, או חלקו, גם חלקו על זה, עדיין הם בדווקא עבדו מישהו לא מושלם. זה לא שהם מסכנים, הם לא יכלו להגיד שהאל שלהם מושלם, היו רוצים להגיד שהוא מושלם, זה לא נכון. אל מושלם, לעבוד אותו אי אפשר, לפי התפיסה של עבודה זרה, כי מה תיתן לו? מה תיתן לו כדי לקבל תמורה? אם אתה רוצה פרנסה, ונגיד שהאל הזה יכול לתת פרנסה, מה תיתן לו? אם אתה יודע שהוא אוהב לצורך העניין קורבן מדג סלומון, טעים לו הסלומון, או לא יודע בדיוק מה, אז אתה יכול לתת לו, להשיג את הסלומון ולתת לו, או הוא אוהב כזה דבר, או כזה דבר. כל אחד מהאלים יש את הצורה שלו, איך משיגים. אבל אם אתה עובד אל מושלם, אין לך מה לתת לו. הדרך היחידה לעשות זה לנהוג בדרך הישר, כי כן מושלם, רק את זה הוא אוהב. זה בתמצית ההבדל בין עבודת אלילים לעבוד...
למרות שעבודת הקורבנות מאוד מזכירה קצת את הסיפור הזה.
אז לכן כל הנביאים אומרים לך, וגם התורה זה כתוב, קורבני לחמי לישי. הקורבן מצד אחד הוא הלחם שלי, כי הוא מבטא את הקשר שלך אליי, מצד שני הוא לישי, אני לא אוכל אותו בפועל. בסך הכל הוא נשרף. הוא נשרף על המזבח, כי הוא סימבולי, הוא בא לבטא את היחס שלך לקודש ברוך. זבחו זבחי צדק. להקריב קורבן זה דבר נכון, כך כתוב, זובח תודה יכבדני לי, ושם דרך הראינו ביש האלוקים, זה תהילים פרק נון. מי שהולך בדרך של השם, הוא רואה בישועת השם. אז הלילה הזה אנחנו מתאספים כדי לבטא ולגלות את הביטחון שלנו בהשם, כך גם כתוב בספר תהילים. אולי נתחיל בתורה כתוב ככה, בתורה כתוב שהתכלית של יציאת מצרים, זה לקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת ארצות מצרים. פירושו, תדעו שאני זה שמתאים לכם, ועליה אתם יכולים לסמוך. וגם בספר תהילים, פרק ה-ח, שם מדובר על סיפור יציאת מצרים, ושם כתוב שהמטרה של הסיפור זה וישימו באלוקים כסלם. דהיינו, יבטחו בהשם. זאת אומרת, מידת הביטחון היא המטרה, ויש סעודה שבאה לבטא, שהאבא אומר לילדים שלו, ואומר לאשתו, ואומר לעצמו, שאנחנו יודעים שאת העתיד שלנו, הפרטי והכללי, אם מדובר על מה שהתורה מצווה אותנו, או אם מדובר על מה שהקדוש ברוך הוא מתכנן לנו, אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא, סומכים על ההבטחה שלו, סומכים על האהבה שלו, ועל זה אנחנו בונים את החיים שלנו. זה הכותרת של סיפור יציאת מצרים, של הסעודה הגדולה של הלילה הזה, שכל יהודי חייב. במפורש אנחנו אומרים בהגדה, שלא צריכים את ילדים כדי לספר יציאת מצרים. אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. דהיינו שאין אדם שהסיפור הזה כבר גמור אצלו. אין אדם שכבר שמע. לצורך העניין אני מניח שמי שלמד לוח הכפל ושינן אותו 3-4-5 חודשים ולא יודע כמה. אין טעם ללמוד את זה שוב. אם אני אציע לכם עוד קורס בלוח הכפל. אם אתה יודע, אתה יודע. 2-2 יוצא 4 ואין. יש גבול כמה אפשר. אולי אם אני לא אחסוק בזה 15 שנה אני אשכח. לא יודע, לא ניסיתי. אבל גם נראה לי שלא שוכחים מדבר כזה. אין, כיוון שנתברר, נתברר. אבל הדבר הזה שביטחון בהשם הוא דבר שאין לו גבול. אין יום שבו צריכים להפסיק לספר את הסיפור ככבר גמר. אין גם מצב שבו הסיפור נגמר. הסיפור הוא סיפור שמדבר על הברית, על הקשר ועל הביטחון שלנו בהשם, ואין לסיפור הזה גבול. ככה לך, חייב אדם לספר ביצת עצמם כל הלילה עד שתחטפי לנו שינה.
מה ההבדל בין כל יום שאנחנו מזכירים בערבית יציאת
מצרים? אתה
שואל אותי בהבדל? לא, זה עניין של פירוט שבלילה?
אני שואל מה ההשוואה. לספר ולהזכיר זה שני דברים שונים לחלוטין. אין את זה להזכיר, זה אומר להזכיר. להזכיר. מה ההבדל בין... לספר פירושו מלשון לגלות. ככה כתוב ב... ספר שיעור קומה לרמק, שלספר זה לשון אבן ספיר. לספר זה, יש פסוק בספר איוב, מי יספר שחקים בחוכמה. כלומר, לגלות את איך הכוכבים נראים, זה דורש הרבה ידע, הרבה חוכמה וכולי, צריך, ככה אדם שרואה את השמיים, את הרקיע בלילה, רואה כוכבים, אבל הוא לא בדיוק יודע להגיד איזה כוכב זה, ומאיפה הוא מגיע, ומתי הוא עתיד להופיע שוב, אבל אדם שבקיא בחוכמה הזאת, הוא יכול לגלות לנו את השחקים. אז כך אותו בא לספר מסתכלם, כדי לגלות את הסיפור. לגלות את הסיפור לנגד עינינו, לצייר אותו חזק, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. אין הכוונה, לדעתי, ככה אני חושב, לא הכוונה שאני צריך לחיות באיזשהו סוג של דמיון מפותח, לחשוב רגע, באיזה שנה זה נמצא, תשע"ז, לא, בית אלפים, רגע, באיזה תאריך צריך להיות? אני לא חושב שזה הכוונה. אני חושב שהכוונה היא שתבין שהסיפור ההוא הוא סיפור ששייך לך בדיוק כמו ששייך לאבותיך. אלה שנשתמש בציור, אם חלילה וחס מישהו נראה לי מפיגוע, אני יכול להגיד, אדם יכול להגיד לעצמו, מה, מי, לא מכיר אותו. אבל אני אומר לעצמו, תחשוב טוב, אלה שהרגו אותו, לא הרגו אותו כי קוראים לו כך וכך. אם היו הורגים אותו בלעד זה סכסוך, אז אתה יכול להגיד שזה לא נוגע אליך. אבל כיוון שאלה שהרגו אותו, הרגו אותו כי הוא יהודי שחי פה בארץ, הוא רוצים להרוג את היהודים. אז בעצם רצו להרוג אותך. אז זה שבמקרה הוא היה שם, זה, 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 זה לא הנושא, הנושא, יש פה מלחמה איתך, באותו אופן תבין שגלות מצרים הייתה גלות של העם היהודי, וגאולת מצרים הייתה גאולה שהקדוש ברוך הוא גאל את העם היהודי, אז הסיפור הוא סיפור שלך. זה שבמקרה אתה לא היית שם, זה לא, זה לא הנושא. ואותנו רוצים משם, הכוונה, הגאולה מתייחסת אלינו, ו, וזה מה שאנחנו רוצים להעביר את המסר, שאנחנו נחיה בתודעה הזו של יציאת מצרים כל השנה כולה. זה פשוט, זה יום, לילה בשנה, שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני רוצה לפגוש את כולם פה. כולם צריכים להיות, נפגש מיוחד עם הקדוש ברוך הוא, ואנחנו צריכים להביא לשם את עצמנו ואת כולנו. את כולנו. אף על פי כן, אף על פי שכולנו ילדים, וכולנו זקוקים לזה, יש דין קדימה, ילד קטן באזור, או אין מי שלא יודע, אז מספרים, אפילו כולנו חכמים מספרים לעצמנו. אבל הדבר הקודם הוא שכל יהודי, כל ילד יהודי, ודאי אבא שלו מחויב לדאוג לו לדבר הזה, להעמיד אותו, לחנך אותו לדבר הזה. כל אחד שיש לו ילד בבית, שילד או ילדה שנמצאים בגיל שאפשר כבר לספר להם את הסיפור, אפילו טיפה, חובה עלינו לעשות את זה, זה מצוות עשה מן התורה, אבל זה לא רק מצוות עשה, זה גם מצוות עשה, כן, כל המצוות. אבל חוץ מזה, זה גם באמת אירוע חד פעמי. אנחנו צריכים להביא את הילד, להביא אותו לתוך המעגל, לתוך קבוצת אנשים הזו, שהם נשענים על הקודש ברוך הוא, ושייכים לקודש ברוך הוא, והם עם השם. ויש בשביל תאריך מסוים בשנה שהתורה קבעה אותו, ואנחנו צריכים לעשות את זה. כשהם תופסים את גודל הדבר הזה, אז זה פותח את הראש, זה פותח את הלב, ואומר, וואי, זה לילה קצר מאוד, שיש בו כל כך הרבה דברים לעשות, כל כך הרבה דברים לעשות, בדרך כלל גם יש הרבה תרדות, יש הרבה לחץ והרבה זה. אחד מרבותיי, רבי מיצברג, שריחמים, אז הוא אומר שלחץ זה לא שים למילתא, על הערים ראש שנה זה לא מתאים לחץ, וגם לא דרך חירות. לא מתאים, לא לליל פסח ולא לראש שנה. אבל אין, הלחץ קיים וצריך להשתדר קצת להסתדר איתו. ולמצוא את הדרך לנצל את האירוע הזה, ליצור חוויה מרשימה, חוויה חזקה בשבילך, בשביל אלה שמסביבך ובשביל הילדים שלך, זה חוויה חד פעמית.
למה לפסח לחץ לא מתאים? לזה פסח. זה דווקא מאוד מאוד מתאים.
זה ערבוב עניינים. הם ישבו בחיפזון כי החיפזון שם היה דרך חירות. זה הפשט הפשוט. הפשט הוא שלשבת במצרים, כשישבו שם לפני הגאולה ואוטוטוט הולכים ועומדים שם שומרים בצד ואומרים שלא תעיזו לדבר על יציאה, ואבא אומר לה איזשהו תאכל מהר כי עוד אתם הולכים לצאת החוצה, הולכים לצאת לחירות, זה היה דרך חירות. מבחינתנו אין עניין לעשות בחיפזון, עושים אוכלים בהסיבה. אנחנו עדיין נשארה מצוות מצה, שמצוות מצה מזכירה את החיפזון ההוא. בתור זיכרון לדבר ההוא. החיפזון שם היה דרך חירות. לדורות אין טעם חיפזון. זו הסיבה שאנחנו לא אוכלים את הפסח, לדורות לא אוכלים את הפסח כמו פני חיים חגורים. אין איזה טעם.
מה לדעת הרב הצורה באמת לתת הילדים את הרבה הזאת?
צריך להשתדל לספר את הסיפור של יציאת מצרים, לספר אותו כמו שהוא, בהתאם לגיל של הילד, בהתאם לרמה של הילד. בדרך כלל ילדים גם שואלים שאלות פה ושם. ואשרי מי שהילד שלו שואל אותו, ואומר שזיכרונו לברכה היה אומר שהעבודה של הלילה זה, זה באירוניה. היא לקחת את מי שאינו יודע לשאול ולהפוך אותו לטעם.
לא הבנתי את זה, מה הכוונה?
הכוונה היה לוואי שהוא יהיה טעם. אבל כן, להבהיר, אני חושב שבמידה רבה ככה אני תופס את זה, במידה שאתה נמצא באווירה הזאת ומודע לגודל הדבר, אתה מצליח להשתדל, לא תמיד קולים למטרה, אבל להשתדל לקרוא למטרה של הילד, איך המטרה היא שהילד יצא, אני רוצה להגדיר את זה ככה, כל סיפור בעולם יש לו מטרה. אין דבר כזה סתם סיפור. כל סיפור מעביר מסר. אם אני אתחיל לספר לך עכשיו, ראיתי בזה מקום וראיתי על הרצפה, היה עלה והיה עמוד שעמד שם עמוד חשמל והייתה תחנה. זה לא סיפור. סיפור זה משהו שיוצר איזשהו מהלך, איזשהו חוט של קשר שמוביל לאיזשהו מקום. לצורך העניין, בתור משל, אז חז"ל אומרים שליצני הדור אמרו אצל אברהם אבינו, מאבימלך מתעברה שרה. אז זוכרים שהבסלבית שאלת השאלה הזאת, מה הם הרוויחו? עדיין הנס היה גדול של שרה ילדה, של שרה ילדה, זה אולי נס יותר גדול מאשר של אברהם וילד. זה פשוט, מה הם הרוויחו? הם הרוויחו דבר מאוד פשוט, כי אם הנס שקרה, עצם העובדה שקרה הנס, זה לא רלוונטי לשום דבר. אין לזה שום משמעות. היה פלא עצום. בוא נגיד שלרגע אחד אנחנו נראה איך אם אני אעשה לכם עכשיו מופת. אני אוריד את השמש פה על השולחן של משפחת שון, אחר כך השם משתעלה חזרה. כולם התעלפו אולי. אבל אחרי שתקום מהעילפון, אולי גם החום יהיה חם מדי, ועוד כמה בעיות טכניות, הסיפור הזה אפילו לא סיפור לספר אותו.
צריך להגיד יותר מזה. זאת אומרת, כיוון שהם לצני הדור, אז אם אתה מתחיל להוריד את השמש ולהעלות את השמש סתם בלי קשר לכלום, זה מצחיק. זה בעצמו דבר שהוא...
כן, אבל אני רוצה אבל להדגיש את הנקודה. המשמעות של נס זה שזה מוביל למגמה בעלת משמעות. אין שום משמעות לסתם דברים פליליים. יש המון דברים שאנחנו לא מבינים אותם. אז אנחנו אומרים, צריך להביא איזה חוקר מדעי לחקור את העובדה הזאת, ואיש של פעם היה אומר, וואי, פלא. אבל זה לא הנושא. הנושא של נס זה שיש איזשהו אירוע מסוים מכוון מטרה. עכשיו, אם אבימלך נתעברה שרה, זה חסר משמעות. מה, הקדוש ברוך הוא הפך את העולם מסוים סדרי בראשית כדי שיברץ פה איזה פנזר? מה פה הנושא? עכשיו, מכאן ועד הזה, אם זה היה נס או לא נס, זה לא משנה לאף אחד לא. באותו אופן, המטרה היא לספר, זה לא לספר סתם שהיו דברים מפליאים ביציאת מצרים. זה לא הנושא, הנושא אנחנו צריכים למצוא את הלוגיקה, את העיקרון שעומד מאחורי הסיפור. זה מה שעשה בעל ההגדה. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות, ואיש שעמדה לאבותינו בלילה. הוא בא ואמר, אתה רוצה לשמוע את הסיפור של יציאת מצרים, את עומק הסיפור? מה היה פה? היה פה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו ולעם ישראל שהוא הולך לגאול אותם, והוא נאמן להבטחה שלו. הרעיון הוא לחלץ עיקרון מתוך הסיפור. עכשיו, כמובן שהרמה של הילד אולי מפריעה, תלוי באיזה רמה הילד, כמה הוא יכול לקלוט את ההיגיון, אבל זה המכוון. המכוון הוא להגיד לו, אני הייתי מציע למי שעסוק באמת בלספר ביציאת מצרים לילדים, וגם למבוגרים. הרבה פעמים אנחנו נכנסים לדיונים, אני זוכר שהייתי ילד אצל אבא שלי, שיהיה בריא ולבין הסדר, היה מתחיל ביקוחים ודיונים ארוכים וכל זה, בדרך כלל היו נזכרים באיזשהו שלב די שעושים בספק לא להתקדם מי עבדים היינו עד ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אולי עוד כמה שורות וכל זה, והיה צריכים להספיק. אני אמר, צריך להיות מכוון מטרה. המטרה היא להעביר את המסר לעצמנו ולילד, את המסר של ברוך שובר הבטחתו לישראל. והניסים, הם באים לבטא איזה שהקדוש ברוך הוא היה אכפת לו, שהקדוש ברוך הוא כעס על המצרים. זה במפורש, אנחנו אומרים, זה בתפילת ערבית, המכה בעברתו כל בחורי מצרים. זה דבר שלא כתוב בתורה במפורש, אבל הוא עולה, בסדרי התפילה למדו את זה מתוך התיאור הכללי של התורה. הקדוש ברוך הוא כביכול אומר למצרים, אתם לא התביישתם לגוע בבן שלי? מה קרה לכם? זכור לטוב אותו האיש שרומשים של פינקוס שמו, שהיה מתאר את הדברים האלה בצבעים הכי יפים שבעולם. כשהוא דיבר על הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, זה היה כמעט 80% ממה שהוא דיבר, והוא דיבר על זה בצבעים כל כך יפים, שתענוג לשמוע. אבל הוא היה מתאר אתה לא מתבייש, אני עכשיו אראה לך מה זה. אתה נגעת בילד שלי? אתה לא תשכח את היום הזה. להקות את הבחורים זה לא רק סתם לתת לחץ, סתם להפעיל לחץ. את אשר התעללתי במצרים, עשיתי מהם צחוק. עכשיו, העיקרון הוא זה שהילד יצא מהסדר, ושוב אני חוזר, הילד זה הילד והילד זה אנחנו. ילד יצא דרך עם התחושה, יש מישהו שדואג לך. המישהו הזה, אני לא יודע מה הוא הולך לעשות מחר, והוא לא סיפר לי אם הוא מתכוון לפרנס אותי לעבוד בבישול, או לעבוד בבנייה, או לעבוד באיפה שלא יהיה, או שמשפחת שון תשים לי אגוזים פעימים כל כך. זה לא משנה, אבל הוא ידאג לי, והוא מסדר לי את הדברים, אנחנו לא יודעים איך הוא פועל, האלוקים בשמיים ואתה על הארץ, אבל הוא פועל את הכל לטובתי, וזהו העיקרון שאותו אנחנו רוצים להחדיר את החוויה הזאת. זו חוויה מיוחדת במינה שאותה אנחנו רוצים לעשות. וזה פירושו להיות יהודי. זה הפירוש על היהודים. זה, הדבר הזה הוא המרכז של היהדות. יש הרבה רמות לזה, אני לא אומר שכל יהודי חייב להיות במיני, כל אחד נמצא במקום שהוא נמצא. אבל להתחזק בדבר הזה ולהעיר אותו עם עין ולהעיר אותו עם א', ניסחתי איזה פעם, יותר מפעם אחת, שמצאת מצרים נמצאת במקפיא. וצריך כל שנה בין הסדר להוציא פרוסה אחת מהעוגה ולשים במיקרוגל, לחמם שנוכל לאכול אותה השנה. כאילו נוכל לחיות עם אליו כל השנה. זה היהדות. זה היהדות. וכל השנה כולה אנחנו עסוקים, גם עסקים מציאת מצרים כל הזמן, אבל אנחנו עסוקים בהרבה היבטים. פה רוצים לקחת את התמצית של הדבר הזה ולהשתדל להיות מכוון מטרה. אפשר להעיר הערה פה, הערה שם, הערה, אני צריך לדאוג שהילדים יהיו תשומת לב, שהילדים יהיו רגועים. אני זוכר שבאתי בפעם הראשונה שסיפרתי לבן שלי הגדול ביצעי בצהר, היה נראה לי בן 3 או 4, אני לא זוכר בדיוק. אני זוכר שהגעתי, הייתי אצל ההורים שלי, איך הייתי מרוגש. ותכננתי, שבועיים קודם חשבתי ותכננתי וכו' וכו', אני חוזר מתפילת ערבית, והיינו אצל ההורים שלי, ואימא שלי עליה השלום קנתה לילד לכבוד החג קפלה. יודעים מה זה קפלה? כולם יודעים.
למה זה
קפלה? קפלה זה משחק כזה שיש שם כאלה לייסטינג בגודל כזה בערך, ובונים מהם בניין. אני מגיע והבן שלי רץ עליי, אבא, בוא תראה מה בנית. השם עזר שלא עניתי לו מיד, כי בשערתי בתוך הלב, תעשו עכשיו, למי יש זמן לקפלה היום? עכשיו זה לילי יציאת מצרים, רוצים לספר מיציאת מצרים. ותוך כדי אמרתי לעצמי, אתה רוצה שהילד יקשיב לך שעתיים? אין לך בשבילו זמן דקה? איך אתה רוצה שזה יעבוד? קיפלתי את הפרק על זה, התיישבתי על הרצפה, היה שם שתי אחת, ידעו, והסתכלתי לבין שהוא בנה 3-4 דקות, באמת. ואני אומר לכם, קיימתי בזה סיפור יציאת מצרים. קיימתי במצרת סיפור יציאת מצרים. בגלל שזה הדרך, אם אתה רוצה לדבר עם בן אדם, אתה רוצה להגיד לו משהו, מה פתאום שיקשיב לך? אם אתה לא מסוגל להקשיב לו. הוא נמצא במקום שהוא נמצא, ואני רוצה לדבר, אני רוצה...
בוא תסתכל על הבניין הזה, חשב פתאום ורעמסס, נכון?
כל פנים, אבל זה אמיתי, לכן לפעמים צריך לתת לילדים לשיר, ולחשוב איך מארגנים את זה, לא רק לילדים, גם לבוגרים. אני רוצה לספר לכם סיפור. סיפור מעניין. היה יהודי פה בירושלים, יהודי, הוא היה פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, קראו לו אוגו ברגמן. עכשיו, הוא מספר שבילדותו הוא גדל בבית, לא יודע באיזה רמה דתי, בבית דתי, ובשנות, לקראת גיל 20, הוא התחבר לחבורה של נערים, יהודים בעיקר, אבל אלה שלא היו שייכים לזמן קרישמי, ולבוקו כי אף פעם בזמן, והוא הלך והידרדר. עכשיו, הוא מספר שהוא הלך בדרך פעם עם חברים שלו, הוא הזכיר את שמותם, אבל לא נזכיר אותם כאן, והוא הרגיש, כאילו, היה צריך להתפלל מנחה באמצע, היה זמן מנחה, הוא הלך להתפלל מנחה באיזה פינה, הוא אומר, אני פללתי להשם, תשמור לי את האמונה עד ליל הסדר. עכשיו, זה חלק אחד של הסיפור, שאותו מספר בעל המעשה עצמו. אבל שמעתי ממורי ורבי זיכרונו לברכה הרב זילברמן, סיפר לי שהוא גר בשכונת שער חסד, ויום אחד הגיע שם אוגו ברגמן, אריך ימים, הוא היה כבר בפנסיה כמה שנים, הוא התחיל לבוא לבית הכנסת, בית הכנסת הגרוע בשער החסד, והגר ברחמיה. הוא בא כמה פעמים, וכדרך שהגבאים נוהגים, אדם שמגיע כמה פעמים התחיל לתת לו עלייה, נתן לו עלייה. אז הוא עלה לתורה, כדרך שכולם עולים וכו', אחרי הקריאה הוא ניגש לגבאי ואמר לו, ולא משנה אם הוא צדק או לא צדק, הוא אמר, אני אבקש ממך, אל תיתן לי עלייה פעם נוספת. העדיים האלה חיילו שבת 60 שנה, הם לא יגעו בספר תורה. עכשיו, אני לא, אני רק אומר, אני לא יודע, אני יוצר, כשקראתי, שמעתי את הסיפור הזה, נזכרתי בסיפור שהוא גובר ומספר על ליל הסדר. אני אומר, יכול להיות שליל הסדר הזה שהוא רצה אותו, שהיה לו, היה בעל משמעות בשבילו, הוא הותיר לו רושם להסיר אותו בתשובה בגיל 70 או זה. אבל כמה חומר שליל הסדר יכול לעשות טוב לאנשים לא רק בגיל 70 ו-80 אחרי 60 שנה של חילול שבת, אלא גם אחרי, גם בלי לחלל שבת. וכדאי להשקיע בזה, זה באמת, באמת, זה הצורה שהתורה העמידה את זה. התורה העמידה ואמרה, הילדים שלך, הילדות שלך, אשתך, אתה, האורחים שלך, כולם יהיו יהודים בגלל ליל הסדר. בגלל הלילה הזה, בלילה הזה תגיד להם, תעביר להם את הסיפור הזה. אם אתה רוצה, תעשה את זה על ידי שירה, אם אתה רוצה, תעשה את זה על ידי הצגה. שמעתי אתם יודעים, נוהגים לקחת על הכתפיים שקית, ככה שמעתי פעם. מה?
חב"ד הולכים מים.
כן. זהו, כל פנים, אבל זה העיקרון הוא, אבל להעביר את המסר. המסר הוא, ילדים, תקשיבו טוב ותבינו את העיקרון. העיקרון הוא שהקדוש ברוך הוא הוליך אותנו, הוריד אותנו למצרים, הוציא אותנו משם, והמטרה שלו היא לקחת אותנו אל התכלית. זה לא סותר את זה שיש לקדוש ברוך הוא תוכניות להיטיב לכל באי עולם. אבל הגרעין הראשוני, הנקודה הראשונה שהוא פועל בה, זה אצלנו, אנחנו עמו של אברהם, עמם של אברהם יצחק ויעקב, ואיתנו הקדוש ברוך הוא יצר את הקשר, הלילה הזה נוצר הקשר. עכשיו אני מציע, מיד אחרי מה נשתנה, לפני שנמשיכים הלאה, הרבה פעמים שאלתי אנשים, אתם זוכרים שענו לכם על ארבע קושיות? ודאי ילדים, אבל גם מבוגרים לא זוכרים שהיה לנו
איזה שאלה. שאלה משתה ברורה, אני חושב שאם אין ילדים, אז אם יש רק שאלה זה, אז מדרגים, אבל מה נשתנה למה נשאר לילדים?
לא, 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 חלילה. כתוב מפרש במשנה. אם יש לו, אם חכם בנו שואלו, אם יש לילד בוגר, הוא יודע לשאול, אז הוא אומר מה נשתנה, הילד. ואם לא, אשתו שואל אותו. ואם לא, הוא שואל את עצמו. אבל הרבה פעמים, גם מבוגרים, אתה שואל, מה, אחר כך היה אגדה ארוכה, ודיברו שם על הרבה, על בני ברק ועל בסוגים. היה פקק כי בצורת מוסלמית, או לא היה פקק, אני לא יודע, אבל אני מציע לעצור אחרי מה נשתנה ולהגיד בקצרה. וככה אני נוהג בסדר שלי, ולומר את זה כל פעם. תקשיבו טוב ילדים, שאלתם ארבע שאלות, ואני אענה לכם תשובה. התשובה היא זו, שהלילה הזה הוא לא לילה רגיל. הוא לילה מיוחד במינו, ולכן יש בו הרבה דברים מיוחדים. הארבע דברים שמניתם, דוגמה לארבע דברים מיוחדים, ויש עוד דברים מיוחדים שאולי לא שמתם לב, אולי כן תשימו לב, אבל העיקרון הוא עיקרון אחד, שזה הלילה המיוחד בשנה, שבו נוצר הקשר בינינו ולקדוש ברוך הוא. בו היינו במצרים ויצאנו משם, והקדוש ברוך הוא גילה לנו שהוא אוהב אותנו והוא דואג לנו, ומאז אנחנו בונים את החיים שלנו ובוטחים בו. ולכן יש כל מיני דברים חדשים מיוחדים בלילה. אפשר להרחיב ברעיון הזה ארבע משפטים, חמש משפטים, אני חושב שגם מי שמתארח אצל השון שלו, או אצל אבא שלו, או אצל בן דוד שלו, יכול לנצל את ההזדמנות ולהגיד את זה כמה משפטים, הוא יעשה טובה גם למארחים וכולי, אם לא ידעו לכם לדבר אז לא. אם מאפשרים לכם לדבר אז תעשו את זה. זה מאוד 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 משמעותי. כי פשוט צריך להגיד את המסר בקצרה, אחר כך אפשר להרחיב בו ויותר ויותר. אבל הדבר הזה חייב לעבור. זה המטרה. וכל המרבה הרי זה משובח. כל המרבה הרי זה משובח פירושו שאין גבול לעומק של החוויה הזאת, ואין גבול למרחבים שלה, ואפשר ללמוד מזה להרבה מאוד דברים. בעל האגדה עשה את זה בצורה מינימלית. היה לי ויכוח על זה עם מישהו. כי מישהו אמר לי, נכון שכל הרבה ספר בצלת הרי זה משובח, אבל בעל האגדה כבר עשה את זה. אם אמרת את האגדה, כבר יצאתי לרחובה ועוד איך. אני חושב שבעל אגדה עשה את זה ממש בצמצום.
כמו שלד מסוים, לא?
כן, כן. אבל לא משנה, כל אחד יעשה איך שמסתדר לו, איך שמתאים לו. צריך לזכור שחוקי הטבע פועלים בדל הסדר, וגם חוקי העייפות. וגם הילדים לפעמים יכולים להתעצבן ולריב, ומשפח טיפה יין, ואל תשאל. יש הרבה, כמה מקטרגים מכאן ועד גיחון. צריך להשתדל להעביר. אני הייתי באיזו דרשה בשבת הגדול לפני כמה שנים, מה שם הרב ואמר, שכיוון שכתוב בשולחן ערוך להתחיל את הסדר מוקדם ככל האפשר, אז הוא מציע לשים את הקיטל לפני הסדר, במאוד יום, כאילו על הכיסא, שלא יצטרכו להוציא אותו מהארון. נראה לי שהיהודי הזה אף פעם לא היה בשום סדר. אני אכיר את הבית שבו ביד שחוסרים בערים וכל מוכן, צריך לדאוג לחלק את המקומות, איפה כל אחד יש, ואיזה אגדה יש לכל אחד, ופתאום צריך שנה לפחות זה בשבת, אבל הוא חולה שזה קוגל שצריך להפוך אותו. וצריך לדעת שיש, בכל בית יש אחרת בית, וצריך לדאוג שגם היא תהיה בסדר, ושהיא לא תהיה עצבנית מדי. צריך להחזיק את המציאות, ולנהל את המסע ומתן, אתה לא יכול לחיות באוויר. אבל כן לדעת שכל משהו שאפשר לחטוף בלילה הזה, בשביל להעביר את המסר, זה הדבר. זה הדבר, הדבר הזה הוא קודם כל המצווה של הלילה הזה, והעיקרון של הלילה הזה, וזה הלילה היחיד בשנה, הלילה היחיד בשנה שכל יהודי, התורה אומרת לו מה לעשות. אין אותו, כל לילה תזריקו כי את שמה. לא. יכול להיות שגם תמצא עבדה ותצטרך להזיר אותה. יכול להיות שעוד הרבה מצוות יכולות להיקלע לך, אבל אין, בסדר, הלילה הזה הוא ליל הסדר, כי התורה וחז"ל סידרו לך את הלילה הזה, כי יש הרבה מה לעשות בו. צריך לתפוס אותו, כמה שרק אפשר, לתפוס אותו ולהעביר את המסר הזה, זה מסר, ודבר נוסף, חוץ מהחשיבות של הלילה, זה גורלי. זה גורלי, הסבירות שנוכל לעשות את זה באמצע השנה היא נמוכה מאוד, ליצור את האווירה הזאת. והילד שיושב פה בשולחן הסדר, או אני שיושב בשולחן הסדר, מי שנמצא פה, יכול הלילה הזה להגיע למקום אחר. זה יכול להיכנס אליו, זה יכול לחדור אליו, זה יכול לעשות אותו יהודי במקום אחר. באמת, זה, 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 יש אפשרות בלילה הזה לקפוץ מדרגות שנקרא. כן. לא, לא דבר עכשיו על לקבל את זה, קבלות, זה לא, 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 מה? לא שומע. לא התכוונתי את זה, התכוונתי להעמיק את התודעה של הדברים ולהבין אותה נכון, להתאם לבן אדם. זה שיש לאדם בתוך הלב שאלות, זו ההזדמנות. אני אגיד לך דבר שהאריזה אומר אותו, וננסה להעביר אותו בלי להיכנס להרבה מורכבויות, אבל האריזה אומר, באופן כללי, המקובלים אומרים שיש שם הוויה נכתב במילוי, וכאן אפשר לכתוב אותו אם כותבים את השמות של האותיות. למשל, יוד, אפשר לכתוב יוד, אפשר לכתוב יוד ואבדלה. אז יש ארבע מילואים לשם הוויה. המילוי הכי גבוה נקרא מילוי אין בית, 72. זה יוד ואבדלה, כי יוד, ואב יוד ואב, כי יוד. לא נחשבל עכשיו, זה יוצא 72. יש מילוי יותר נמוך שנקרא סתם חגימל, שמחליפים את היוד שבאבב, ואב יוד ואב, ובאב א' ואב. עכשיו, יש שתי מילואים שהם, זה לא רלוונטי לדידן, שתי המילואים האלה. שתי המילואים הנמוכים זה מילואי בן, או נון בית יותר נכון, שהוא בנוי על י' ו' ד', ק', ק', ו' ו', ק', ק'. בעצם, הפשוט והמילואי הם אותו דבר. שם הוויה הוא 26, וגם המילואי 26, ויחד יוצא 52. ויש מילואי גבוה יותר, שאולם הוא פחות בכמות, והוא נקרא מילואי מה. זה י' ו' ד', ק' א', ו' א' ו' וק' א'. עכשיו זה בגימטרי האדם, מי שרוצה, כדי לזכור את זה. עכשיו, באופן כללי, אומר האריזה שיש ארבעה בנים, כנגד ארבעה בנים דיבר התורה, יש בן דה אצילות, בן דה בריאה, בן דה יצירה, בן דה עשייה. הכוונה היא, הנקודה הכי נמוכה של כל אחד מהעולמות, זה נקרא בן. אז בן דה אצילות זה חכם, בן דה בריאה זה רשע, בן דה יצירה זה תם, ובן דה עשייה הוא שאינו יודע לשאול. אז אומר האריזה, תדע לך, לשלושה מתוך ארבעה בנים יש מה? יש להם יחס לשם הגבוה יותר, כי הם שואלים, חכם מה הוא אומר, מה העדות? רשע מה הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? תם מה הוא אומר, מה זאת? אבל שאינו יודע לשאול, אין לו מה. אין לו דרך, או במילים אחרות, הבן דעשייה, הבן של המציאות הנמוכה, הוא לא, אין שום דבר בתוכו שמעורר אותו לצאת החוצה. הוא לא פונה לך עם שום שאלה, מה אתה עושה איתו? אין בו, אז פתח לו. אתה צריך לעבוד מבחוץ, לקחת פטיש ולשבור לו את הראש עד שמשהו יזוז. לא התכוונתי, פטיש זה מטאפורה. אבל הכוונה היא תעורר אותו, תנסה להזיז משהו כדי לעורר משהו. אבל כל שאלה יש בצד של תיקון. והשאלה של הרשע היא לא הדרגה הכי נמוכה. הוא יותר גבוה מהטעם. למה? כי הוא שואל משהו עם אכפתיות, הוא שואל משהו עם כאב. זה מפריע לו. אז יש אפשרות לענות לו. יש אפשרות להשיב לו. זה מאוד מאוד נכון. מאוד נכון. לא צריך להפריד את ה... לא צריך לראות את ה... את ה... את ה... השאלה היא סימן טוב. זה שאדם מגיע עם שאלה, זה אומר שמשהו נגע בו, וזה זה, זה דרך איכשהו... יש פה, נוצר פה איזשהו חיבור. נוצר פה איזשהו יחס. זה, יש פה בשורה עצומה, הדבר הזה. הדבר שאני לא יודע לשאול, אם זה בגלל הגיל, ילד קטן, בסדר, זה הוא עובר. בסדר השם הוא יגדל והוא יהיה חכם. אבל מי שאני לא יודע לשאול, יקפוץ ישר לחכם. אבל יש דרגה שאני לא יודע לשאול, שהיא לא קשורה לגיל. זה אדם ש... זה לא... זה לא מעניין אותו. זה מצב קשה. זה צריך עד פתח. ועוד חידוש אני רוצה להגיד, שארבעה בנים, זה לא ארבעה טיפוסים. זאת לחלק את האנשים, תדעי כל אחד תביא, תעשו לו פה על ה... על החולצה שהיא את הישר, אתה יודע, זה חכה, זה רשעה, אתה רשעה, שהיא את הישר. לא, זה לא הכוונה. אני למדתי את זה מדברי הגר"א. הגר"א אומר שכל אישי התנ"ך מופיעים בכל דור ודור, הוא אומר, וגם בכל אדם ואדם יש בו את כל אישי התנ"ך. זאת אומרת, יש איזשהו הפינטל הומון, זה כל אחד, וגם הפינטל הראשי רביר. אגרם, זה גם מסתבר ככה, מסתבר ככה שהדמויות שהתנ"ך מדבר עליהן דמויות שהתורה רוצה להזכיר אותן לא רק בשביל ספר הסיפור, אלא גם בשביל להיות ספר חינוכי, זאת אומרת גם זה. אז יש את כל המידות הרעות, את כל המידות הטובות יש באדם, וצריך לדעת איך לטפל. אני חושב, אבל זה הרבה יותר פשוט, אבל אני אומר, זה ברור. ארבעה בנים, דברי תורה, זה הקנאי, וכל אדם ואדם יש ארבעה צדדים באישיות שלו. וכל פעם מתעורר צד אחד, צד אחר. יש שאלה של החכם. הילד החכם שואל, הבן החכם הוא אני, כשאני חכם, אני שואל, אני רוצה לדעת, אני רוצה להבין, אני רוצה להתחבר עד הסוף. אני בא עם מוטיבציה חיובית, עם סקרנות גדולה, עם עניין גדול, עם מוטיבציה גדולה, זה מה העדות והחוקים המשפטיים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. אם התברכת בשאלה הזאת, או שהבן שלך שאל ככה, או שאתה שאלת את השאלה בנוסח הזה, אז יש לך בעיה רצינית. אתה צריך לענות לו ברצינות, ולהרחיב את זה, ואף אתה אמור לו, תענה בהרחבה ותרחיב, ואת כל, את כל הצדדים של הסיפור, ואת כל הצדדים של ההלכה, עד השלב האחרון, אף אתה אמור לו כריכות הפסח, אין מפתירים אחר הפסח אפי קומן. זה ההלכה הכי יכולה, שאחרי קומן פסח כבר לא אוכלים קומפות. לא אוכלים, לא, באמת אני לא, זה הפשט, זה לא הכל יש רק את זה. בעל הגדה ידע שאתה קורא את הפסוקים בתורה, וידע שבתורה כתוב תשובה אחרת. אני מתכוון לומר, שתגיד לו עד הסוף. ואם קרה שהשאלה שלי שאלה היא שאלת הרשע, גם תענה לו. ואין הכוונה שלא תענה לו, זה לא הפשט. אלא אף אתה הקשר, אתה צריך להבהיר לו נקודה אחת חשובה, שיש משהו שהוא לא תלוי בהסבר. יש משהו שתלוי בהכרעה שלך. אתה צריך להחליט להיות בפני שם. וזה אף אחד לא יכול לעשות במקומך. אין מה לעשות. שום הסבר. אפשר להגיד שנדבר עוד פעם, ואולי מחר תרצה כן. או אולי יש בתוכה היום גם צדדים שכן וגם צדדים שלא. ולכן יש לי מה לדבר תמיד. אבל יש מימד מסוים, ואילו היה שם היה נדל, וזה פשוטם של דברים בתורה. לכן הסתבינו במצרים לעשות פסח. הקדוש ברוך הוא לא רצה לבוא ולקחת אותנו כמו שלוקחים תרנגולות לכפרות. שתופסים את התרנגולות ולוקחים אותך. הוא רצה שאנחנו נרים יד, ונגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו איתך. אבל אם אדם לא רוצה להיות בפנים, מה נראה לנו שאותם נשאים שמתו בחושך, הם מתו כי הם לא רצו להיגאל, כי היה תקף להם לעבוד. אבל את פרך. היה קשה להם לתת אמון, הם הרגישו מבחוץ, הרגישו שזה לא שייך אליהם. אז אם יש כזו, יש פה מבט מסוים שצריכים להגיד לו, אתה חייב להבין שיש פה משהו שתלוי בך. זה לבן הרשע. הבן אדם, יש תמיד מקום לבן אדם שהוא שואל באיזושהי סקרנות, סקרנות לא פנימית, סקרנות שהיא לא מחוברת, הוא לא יודע לאן הלך. הוא שואל מה זאת? מה זאת זה עמידה מבחוץ? אין יותר מבחוץ מאשר מה זאת או מה זה. ומה, מה, 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 מה קורה פה? הוא עדיין לא יצר עמדה של חיבור לזה, גם לא עמדה שלילית, גם לא עמדה חיובית.
צמיחה.
כן. ושלא יודע לשאול, אל תפתח לו. אם אתה מגיע לסדר, אם הילד מגיע לסדר, או אתה מגיע לסדר, או לא משנה, בעמדה כזו שבה, אני עייף, אין לי כוח, ואיך פותרים את הבעיות עם חשבון הבנק שלי, ועוד כל מיני דברים אחרים. שלא נצחק, לכל אדם יש צד כזה באישיות, לכל אחד יש כזה צד באישיות, אז אף פתח.
התשובה שרנים לו זה בדיוק אותה תשובה כמו הרשע.
בעל ההגדה היה בטוח בזה שאתה יודע את החומש. בחומש יש ארבעה בנים ולכל אחד יש תשובה אחרת. כל אחד יש תשובה אחרת, הוא צריך לענות אותה. אבל הוא רק רצה להוסיף לך את ההדרכה. באיזה אופן לומר את זה ברולה. להכיר את הפסוקים, אולי צריך להזכיר אותה. בשביל להגיד את הפסוקים, אולי צריך לכתוב, תלך להם, תקרש להם התורה, תקרש להם. הילד הקטן עוד לא יודע את התנ"ך, אבל אתה עוד יודע. אז הוא רק בא ומוסיף, שהחכם צריך לענות לו בהרחבה גדולה. לרשע צריך להעיר להערה של מוסר, שצריך להוסיף. לתם, צריך לספר את הסיפור בפרטי פרטים עם צבע, כדי לחיות משהו. בין השני לא יודע לשאול, אל תפתח לו.
אז מה זאת אומרת, תפתח לו?
יש לך עסק עם מישהו שהוא לא פתוח, תנסה למצוא דרכים, איך להורד אותו.
איזה הוראה מבין, איזה הוראה בעל הגדה מבין לנו.
לא, קודם כל, במישור הפשוט, יש לך ילד שלא זה, אתה תנסה לספר לו סיפורים. אל תחכה.
תפתח לו מה, תפתח לו
שישאול. לנסות ליצור מצב שהוא יכול לשאול. לא, גם אם הוא לא הצליח. לא תצליח להגיע לזה שהוא ישאל, תספר לו את הסיפור, בלי שאלה. תגיד לו, היה פעם ככה, היה פעם ככה.
מגרות, לא אומר.
מגרות אותך, כן.
יש תחושה מהמציאות.
כן.
המידה של סדר שאני מכיר,
איך אתה צריך לדעת?
וגם, אגב, אני חושב שסתירה לנפס את חלק בסימה שאני כאן היום. אבל האווירה היא לא אווירה שמודים אותי על
יותר האמונה.
אלא קוראים את האגדה, יש המון המון אנשים, יש המון בלגן. בדרך כלל זה הרבה משפחה, הרבה קבוצה גדולה. יש הרבה רעש, יש הרבה אוכל, יש לחץ. ויש אווירה מאוד מיוחדת שהיא גורם לך להרגיש שאתה מחובר פה למשהו מיוחד. בלי שמדבר איתך על שום דבר של אמונה. אתה מרגיש שאתה שייך לדבר הזה. אחרי זה בגיל מאוחר, זה אחד הדברים שגרמו לי להרגיש ש... אני לא יודע מי נגד מי, אבל ודאי שאני שייך לדבר הזה. אני חושב שזה אווירה מאוד שמעה ממה שרב מתאר. הרב מתאר שיחה, שהוא היה אבא שלי פעם נהיל איתי על מה אנחנו מאמינים, שיחה פרטית. זה לא קשור, בעיניי זה לא אווירה של אלה לסדר. כשמתחילים לדבר על עיקרי האמונה, אולי אינם מזכירים את זה, אבל זה כאילו...
אתה מדבר לדבר על עיקרי האמונה, לא אני הזכרתי.
העיקר הזה של ביטחון.
אני חושב שהביטחון הזה לא לייצר חוויה. יש לך חוויה, אני מסכים איתך שאני עצמי אמרתי לדעות סדר שבהם הקשה להתמקד, זאת אומרת, הבנגן הוא גדול וכו'.
זה לא מקרי, זה
האופי
של
הסדר,
זה לא מקרי.
אני חושב שזה, אני הייתי אומר שזה נקודת הקושי של הסדר. יש נקודת קושי מובנה, הקושי כיוון שיש הרבה אנשים, כיוון שיש הרבה פרטים, יש מה?
יש ארבע בנים.
כן, וכולי. אז יוצא קושי, קושי הוא מובנה בלי ספק, מה? הקושי הוא מובנה, אבל לא טוען שהקושי הוא תוצר של איזה תעלול שמישהו עשה. גם יודעים אפילו עושים תעלולים, אבל...
עכשיו, אני אומר שגם
האווירה
הזאת
כזה...
אני
לא אומר, גם הקושי המובנה הזה הוא גם יצא איזשהו מציאות יפה, אבל נכון הוא להשתדל להעביר מסע. ככה אני חושב, ככה אני מנסה בלעות הסדר שאני עושה.
כל אמרנו לספר.
מדהים.
אין שכם.
נראה לי... זה נכון שכל כיוון מטרה יש לו חיסרון, אני אמרתי את זה קודם. כשאדם מגיע מכוון מטרה, לפעמים הוא מפספס את המציאות. הוא כאילו... למה הקדים זזים באמת שאני מוזג להם? כאילו, אתה רוצה לספר לילדים שלך, באמצע משחקים וכו', ואתה אומר, תעמוד, תשתוק. תראית מוכן. תראית מוכן למורכבות של הדברים, כי זה מורכב. ואני מסכים מה שאתה אומר, שגם כשלא מסליחים, יש בעצם האווירה המיוחדת, האווירה הכבדה והחשובה, שעם ישראל הצליח לתת לסדר במשך הדורות של לילה נפלא. זה באמת מדהים, באמת, שיהודים... ראיתי היום סידור שכתב יהודי בכתב יד, שהוא היה במחנות, אני לא יודע באיזה מחנות הוא היה במלחמת העולם השנייה, שהוא הפעיל לי צילום של הסידור הזה. אז הוא כתב בגדה של פסח, הוא כתב אותה בשבט תשע"ה. הוא התחיל לחשוב על סדר הקרב, וישר לפי הזיכרון לכתוב את הגדה של פסח. פה ושם הוא עושה טעויות וכו'. הוא הפסיק באמצע כי הגיעו החיילים המשחררים. לא השתמשתי בהגדה הזאת בסוף. אבל תחשוב על איזה יהודי יושב ומכין הגנה. בעת יושב וכותב על דפים, אתה רואה שהדפים, הצילום הוא צילום מהודר, אבל הדפים המקוריים היו דפים שחורים כאלה. לא יודע איפה בדיוק הוא מצא אותם, והוא ישב וכתב. הוא בגלל שבגלל ההיגוי הפולני שלו, אז הוא חלק מאמינים, כתב בהיגוי לא נכון. ראינו ובנינו משועבדים, היינו משעבדים, כותב עם יהוד אחרי השם. כאילו, בגלל ההיגוי הפולני. אבל בסדר, אני אומר, איזה עוצמה, איזה... הוא אמר לי שאתם תמלים, יש איזה פיוט שאומרים בתחילת ההגדה, מה כביר הלילה הזה? מה כביר הלילה הזה? לילה גדול פולה. במובן מסוים, זה צד שיום כיפור יותר גדול, אבל יש צד שלא יעשה את זה יותר גדול.
בלי ספק. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו שנזכה לספר לעצמנו ביציאת מצרים, לבנינו ובנותינו, כי חג השם לנו.